וזה השיעור האחרון שיש לנו לפני ימי החג ומסמישים ובוהם, ונסוק בעניין דיומא ביום הכיפורים. כבר עסקנו בסוגיות רבות בכל השנים האלה לקראת יום הדין, והיום, כפי שמופיע בקונטה שלפנינו, נסוק לא בסוגיה אחת אלא בלקט של שאלות מעניינות שדנתי בהן במשך השנים, אבל לפני כל הדברים האלה. חקירה מאוד יסודית בעצם מצוות הצום ביום הכיפורים, בהגדרה של העינוי, וקצת נרחיב בסוגיה הזו. ביום הכיפורים יש עשר ולא עשר, מצוות עשה של וניסן את נפש שיכם, לאו. איפה כתוב לאו? לא כתוב לאו, אבל כתוב עונש. כל נפש אשר עשאונה, ומכרסו הנפש ההיא. וחזל שואלים ביום עד פי א', מנין הזורה? לא עונש הכוסו ואלם כן הזיהו, לומדים הזורה? משוויסה ממלוכה, מאיסר עשייס מלוכה, שואלים חזר, אז למה לא כותבת הזורך מוגדרת, ספציפית, על מצוות העינוי? חזר אומרים, אי אפשר, אם יהיה כתוב לא יויכל, אז נחשוב ששיעו כזייס, כמו אכילו בקורת הרקולה. מנין לנו ששיעו כסבת מלשון של עינוי, ולכן התואר משתמשת בלשון של כל נפש אשר לא יסעונה, ומצוות עשה של ואניסם את נפש שיכם. ונשאלת שאלה מאוד יסודית, איך אנחנו מגדירים את מצוות היום? האם יש איסור לאכילה ושתייה ביום הכיפורים? אלא שהתורה כותבת לשון של עינוי רק ללמדנו שהשיעור של איסור לאכילה שונה מכל אכילה שבתורה. כל אכילה שבתורה מגזית, וכאן השיעור הוא בקרסמת. ולכן אתה משנה מן המטבע הכללי, מן הלשון הכללי, ובמקום לכתוב איסור אכילה ואיסור שתייה, התורה משתמשת בלשון של עינוי כדי לחדש הלכה שהשיעור הוא כסבת. כך אמרו חכמים מיום עין תשע עמוד א', קימלי לחכמים דבהוכה מיעשה דעתי דאודם, בוסי בהוכה לא מיעשה דעתי דאודם, או שמא יש כאן הגדרה מחודשת. אין איסור אכילה ביום הכיפורים, האכילה זה רק ההיכתימצא. המצווה הוא להיות מעונים, האיסור הוא לייסו ודייטה, לייאש ודעתוי. האכילה זה רק האמצעי, האכילה זה רק ההיכתימצא. אני חושב שמשתי סוגיות מפורשות המסקנה מתבקשת שמדובר באיסור אכילה, איסור אכילה ממש. גם הסוגיה של אין איסור חל על איסור, כמה מקומות בשעת, יבוא מסלם הדלת, שבוע חב דלת. או איך לנווה אלה ביום הכיפורים, אין איסור חל על איסור. אם תמצא לו אם שאין איסור לאכול, יש איסור ליישב דעתי. קשה לי לראות מה זה קשור לאין איסור חל על איסור, אין איסור על החפץ. החפץ איננו חפץ דאיסור, גם לא ביום הכיפורים. האוכל זה רק דרך, זה רק אמצעי. אסור אדם לאכול כי על ידי האוכל הוא מיושב ואמור להיות מעונה ולא מיושב בדעתו. מה זה קשור לאין איסור חל על איסור? וגם הסוגיה ביום העין דעות המדל, שם אמרו חזל שחוצה שיעור עושה מן התורה ביום הכיפור, אם בדיוק כפי שחוצה שיעור עושה לתורה מחלב, המקור זה חלב. אם תמצא להם שאין בעצם איסור אכילה, לא שהמאכלות כולם אסורים ביום הכיפורים, אלא שיש גדר מחודש של עינוי ושל יסור דייטה, והאוכל הוא רק אמצעי להיות מעונים, לא מסתב על הפשו שחוצי שיעור סמנתו אלה שלמדנו מכל חילה, ומשני הסוגיות האלה. נטי את הלב, לומר שגם ביום הכיפורים יש איסור אכילה. במחולת הסורויס שלוש אופנים יש בהן. יש שהחפצה נאסר בכל הזמנים. נבלס וטריפס, מינים תמיים, אורלה וקילי הקרם, חפצה דאיסור. יש שסוג מסוים של אוכל נאסר בזמן מסוים, חומץ ופסח. הדרגה השלישית שכל המחלות נעשו בזמן מסוים, וזה יום הכיפורים. הצד השווה שבהם, שהאוכל נאסר, אסור לאכול, וממילא יש שם איסור על האוכל. אם מדובר בגדר מחודש של עינוי ואיסור של יסור ודייטה, אין איסור שרובט על האוכל. אם כן, קשה לי להבין גם את הסוגי של חוסר שיהיה וגם את הסוגי של אין נסחר לסוג. ולכן, ואני הסדייתי, ההגדרה הנכונה, אסור לאכול ולשתות ביום הכיפורים, כשם שאסור לאכול חומץ בפסח, כשם שאסור לאכול נבלת שטפת, זה עולה וכילי הקרם, בוסר בכל אוב ומינים תמיים, אסור לאכול ולשתות ביום הכיפורים. ויש איזשהו גדר של חפצי דאסור על המחלות כולם. ולכן חז"ל בפשטוס מדמים, חוץ שביום הכיפורים וחוץ שבחלב, גם ביום הכיפורים אמרו, אין אסור חלה לאסור. כך אני סבור. אבל יש שלוש חידושים גדולים שחידשו אחרינו. כל אחד מרתק בפני עצמו. וכולם נשענים על הדרך השנייה. שיש דין מסוים של עינוי, ולא איסור בעצם על אכילה ושתייה. מחנה חיים, אור החיים, חלק ג' סימן ל"ס. דו שיח וויכוח מרתק בין שני אחים, שניהם היו גדולי הדור, שניהם היו תלמידי אקסון סויפר. המחנה חיים רב חיים סויפר היה מתלמידיו הצעירים ביותר, האחרונים של אקסון סויפר. היה עמקן גדול, דרך הלימוד שלו מאוד שונה מדרכם של גדול הונגריה בזמנו. בהונגריה קראו לו דהינגר של רב חיים. היה עוד רב חיים באותה תקופה. כך קראו לו, הלמדנים בהונגריה קראו לו, פה היה קרוי, דהינגר של רב חיים. אני בכל זאת חושב שהיה הבדל בין הליטפה של רב חיים להונגר של רב חיים. בכל אופן היה שוני רב ביניהם, אבל המחנה חיים היה חקלן, היה עמקן, מאוד שונה מגדול להונגריה בזמנו. אקסון סויפר היו תלמידים למאות, אבל מאוד שונים בדרכי תלמודם. האימרי אש, המרם שיק, אקסון סויפר הלכו פחות או יותר בדרכו של אקסון סויפר, בפסק ובלוקדס. היו לו תלמידים שהיו פלפלנים עצומים, כמו הזיכרו עם שמואל והקול אריה. אני לא יודע מה השמות האלה מוכרים לכולם. רב חיים סויפר היה חקרן ועמקן, גם הוא היה מתלמידי אקסון סויפר, וזה מאוד מעניין. בקיצור, בסימן למטס חלק עם אור החיים. המחנה חיים מחדש הלכה מדהימה, שמי שאוכל ביום הכיפורים לשיעורים, תקשיבו לי, לשיעורים, זה פסק של הדבון לב. אני באתי קצת ביחור כי היום בלילה ומחר בלילה יש לנו בית הוראה מאוד פעיל, והייתי מאוד עזוק, בקושי יכולתי לברוח ולהשאיר שם צוות גדול של מוירוז ורופאים. בדבון לב יש הרבה שאלות שצריך לפתור בכל תחומי הבריאות ומצווה סצון ביום הכיפורים. אבל הכל פורים, אנחנו כל הזמן פוסקים שיוכלו לשיעורים. המחנכה היא מחדש, מי שאוכל לשיעורים פוקס פוקס מקשיר וממתין צריך להכיל לסבס, אבל בסופו של דבר הוא מגיש טוב, הוא מסעדיה, חייב קורס, חייב קורס, אין לזה דין של חוץ ישיר לגבי יום הכיפורים, משום שבסופו של דבר הוא לא מעונה, הוא סביע, הוא מרגיש טוב, מה זה משנה איך הוא אכל? כך ידע שהמחנה חיים. אז המחנה חיים הוא חדשן גדול, אבל האח שלו, רב פישל זוסמן סויפר, היה אח, תמויה מגדולי הדור, הוא כותב שאני זוכר שכך שמעתי בשיעור שלמדתי אצל אקסון סויפר, כך חידש רבינו הגדול. המחנה חיים ואחיו, שניהם חיפשו בכסרא את אקסון סויפר ולא מצאו, אבל אח שלו מעיד, כך שמעתי אקסון סויפר. רב חיים סויפר כותב בחזרה לאח שלו, שאני לא יכול לתאר לך את גודל השמחה כשסיפרת לי שכיוונתי לדבריו של אקסון סויפר, וזה קידוש עצום. המחנה חיים תמיד הוא חדשיו, אבל שאקסון סויפר יחדש דבר כזה, זה דבר מדהים. מכיוון שזה לא כתוב בתשובה של אקסון סויפר, אני נוטה לומר שאקסון סויפר מן הסתם אמר את זה בדרך פלפול, כשהוא למד מסכת יומי, ומן הסתם לא כפסק הלכה, כי זה סותר כמעט את כל המושג של פוחס פוחס מקשיר. אבל הכל פנים רבוי סי, לדרכי, שגם ביום הכיפורים יש עשר אכילה, אלא שהשיעור שונה, וכך יוצא מפשטס הסוגיה ביום הדפי א', שאילולי השיעור כוסבת, התורה הייתה כותבת, לא יאכלו. אז זו לא מפורשת על אכילה. אז לדרכי אין מקום לחידוש שלו, משום שכל עוד לא אכל שיעור, תוך כדי אכילה צפרה זה חוצי שיעור. אז החידוש הזה של המקנה חיים, שנאמר בשם הקסמצוי פה, ודאי נשען ומוסתת על פירוש אחר. על הנחה שביום הכיפור בעצם אין איסור אכילה. יש איסור של יסור ודייטה, יש מצווה של עינוי, ואכילה זה רק אמצעי. אמצעי שבו מבטלים את העינוי ומגיעים לידי יסור ודייטה. ולכן יש מקום לטעון שבסופו של דבר, כתוצאה מהאכילה, האדם מיושב בדעתו, הוא סביע, ממילא הוא חי את כל. אז החידוש הזה הוא עצום. תלמידי הקסמצויפר הביאו כך בשמו, וכך מקדש המקנה חיים. אני רוצה להדגיש שגם אם נאמר שמדובר במצווה עינוי, אין הכרח בדברי המקנה חיים, כי גם אם ההגדרה הוא עינוי, עדיין אפשר לטעון שאין איסור אלא כאשר הוא מבטל את העינוי באכילה דינית, באכילה של שיעור תוך כדי אכילס פרס. אבל לדרכנו, שבעצם מדובר באיסור אכילה ושתייה, אין מקום כלל לחידוש הזה. גם לדרך השנייה אין בו הכרח, אבל יש לו מקום. להבנוסי, אין חידוש, אין לחידוש הזה פשר ואין לו מקום. זה חידוש אחד בבו ישראל. רב שלמה הכהן מבילנה, רב שלמה ורבי טרל הכהן, הם היו גדוי לבילנה לפני 100 שנה. 40 שנה היה ביניהם, היו אחים מן האב ולא מן האם. רבי טרל היה מבוגר מאוד מאוד מרב שלמה, אבל שניהם היו גדוי לבילנה בשעתם. בספר בניין שלמה, בסימן מם א', הוא מחדש חידוש עצום. ותכף נדון איזה חידוש יותר גדול, של המחנה חיים או של הבניין שלמה. הבניין שלמה אומר, מי שאכל חוצי כזבס לפני שקידש היום, לפני שקידש היום אכל חוצי כזבס, תוך כדי אכילס פרס לאחר צייס הכחובן, השלים עוד חוצי כזבס. הוא אכל כזבס תוך כדי אכילס פרס, אבל חצי שיעור היה לפני שזה יום כיפור, ערב יום כיפור. זאת אומרת, חוצי שיעור הוא אכל במצווה, כן? כי מצווה לאכול באבן כיפור, לא בדיוק מצווה, משום שבין השמור ש... זה כבר יותר מתוך כדי אכילס פרס. השיעור הגדול ביותר של תוך כדי אכילס פרס זה 9 דקות, בין השמור שזה מינימום 3.5 דקות. אז בהכרח שצדק גדול הוא לא היה, הוא אכל חוצי כסבס בבין השמור שזה. אבל בכל אופן, ספק יום ספק לילה, הוא השלים חוצי כסבס לאחר צייסק לחובם חייב קורס. כך מחדש שבין ישלוי. גם החידוש הזה בהכרח נשען על אותה הבנה. משום שאם מדובר באיסור אכילה, הלא ברור כשמש שמי שאוכל חוצי כזייס חומץ לפני שקידש חג ראשון של פסח, והוא אוכל תוך כדי אכילס פרס חוצי זייס חומץ לאחר צייסק לחובם, ודאי שאיננו חייב. איך אפשר לקיים אדם על חוצי זייס של איסור? זה רק חוצי של שוס המנטוירת. הלא החצי הראשון של חומץ הוא אוכל בערב פסח, בערב פסח אין אצל אוכל חומץ. וגם הבניין שלו אם הוא לא מחדש את משהו, חודש אלה ביום הכיפורים. אז בהכרח שגם הוא הבין, לא מדובר באיסור אכילה, מדובר בדין של דין. ולכן הוא סבור שחיוב הם קורס על השלמת העינוי. וחצי כזבס הראשון הוא עדיין מעונה. אז החיוב בעצם חל בהשלום עשו עינוי, בהשלום עשו כזבס. ולכן הוא חידש שגם אם אכל את החצי הראשון, חוצי כזבס, לפני צייס הכויות לא עולים, אם השתים תוך כדי אכילס פרס חייב קורס. איזה בשני החידושים יותר גדול? איזה חידוש יותר גדול? של הבניין שלהם או של המחנה חיים? ודאי של הבניין שלהם. שניהם חידושים עצומים. אבל בנידון של המחנה חיים לפחות הוא אכל כזבס ביום הכיפורים. יועץ מכדי אכילס פרס, אבל הוא אכל כזבס ביום הכיפורים. כל האכילה היה ביום כיפור. יש כאן איזה חטא של חטא, אבל בחידוש של המיני שלהם הוא אכל חוצי אישי או בערב יום הכיפור, איך אפשר לצרף את זה לכם? חידוש שלישי הוא המפתיע ביותר, לא בגלל עצם החידוש אלא בגלל המחדש, וזה כבר בי הלוך. כי הבי הלוך זה סוילס נקיה, משנדור זה סוילס נקיה, אחרוין הפויסקים, אחרוין הענקים. אז הבניין שלהם הוא פלפלן, מחנכיים הוא חדשן גדול. יש בי הלוכה שלא כולם שמים לב אליו, ולכן אני נוטה לחשוב שזה פליטס קולמוס. סמנטור פרייס יוד חס מביא הבי הלוכה בשם בניין ציין. זה לא סימן חוב דעת כפי שכתוב בביאלוכה, אלא סימן למד דלת. ושאלת התשובה, בניין ציין סימן למד דלת. הבניין ציין מסופק. חורי שיש בסקונה שנרץ לאכול ביום הכיפורים כדי לפקח נעשוי, ואחר כך נסיעה שבו דעתוי. והוא מוסיף לאכול. האם זה סדורייס או סדר הבונות? למסקונה, פשיטה שמדובר בסדורייס, יש לזה ראיות ממקורות מפורשים בגמור, לא בראשון אמרה בגמור. אבל הביאלוך המצטט מהבניין ציין כך. חורי שיש בסקונה שנרץ לאכול, ואחרי שאכל כשיעור, די לא בחוצי שיעור, והוא אכל שיעור שלם חייב קורס. שימו לב מה שכתוב בביאלוך. די לא בחוצי שיעור. הוא לא הקפיד, אוכל שיעור שלם חייב קורס. איך זה יכול להיות? לא חוצי שיעור הוא חייב לכל מצד פיקוח נפש. החץ שלו, שהוא אכל חוצי שיעור ללא צורך, אבל זה עדיין חוצי שיעור. אז למה הוא חייב קורס? אז אבי הלוחם מצטרף בעצם לבניין שלוים. הוא מצטרף בעצם לבניין שלוים. אפשר לחייב קוריס על אכיל הספוקס מקשיע בתנאי שהאכילה הזו משלימה יסוד הדייט. אף על פי שחוצי כסדר שהוא אכל, הוא אכל בהתר. בנידון של הבניין שלוים הוא אכל בערב יום הכיפורים. בנידון של המשנברור הוא אכל כדי לפקח נפשו, אבל הצד השווה שבשניהם. אנחנו מחייבים אותו קורס על אכילס כוסבת, אף על פי שחלק מהאכילה הזו הייתה בהתר ולא ביסו. אז איזה חידוש יותר גדול, אני חוזר ושואל, של אבי הלוכה או של הבניין שלוים? כאן התשובה לא פשוטה. מצד אחד הבניין שלוים זה חידוש יותר גדול, כי הוא אכל חוצי כוסבת בהתר לפני שכינש היום. מה שאין כי מנדון של המשנברור זה בכל זאת כמקיפולים. אבל מצד שני, החידוש שבדיב אבי הלוכה שהחצי הראשון הוא אכל לא רק בהיתר, אלא במצווה. לא רק במצווה, אלא בחויבו. הוא מחויב לאכול את החוצי הראשון, חוצי כזה בסדר לפקח נפשוי. אבל למה הוא אכל יותר? למה הוא השלים שיעור שלם? אז ביסודו של דבר, ביאלוכה וביניסלוים זה אותו דבר. אותו דבר, אותו חידוש. וגם הביאלוכה לא מתיישב על הלב האלה, אם נגדיר את כל הדין של יום הכיפורים, לא כי ישראל אכילה, לא כי ישראל אכילה. אלא כי איסר של יסו ודאית על ידי אכילה. אז מדוע אני חושב שזה פליטס קולמוס? משום שכל מי שמכיר את המשנברור, אם הוא מתכוון להשמיענו חידוש כל כך גדול, המשנברור ודאי הרגיש שזה חידוש, שזה מהפך, שזה מהפך, אז היה מצייר את הדברים. אבל יותר עם הזאת, המשנברור לא כותב שום דבר מדעת עצמו, הוא רק מצטט את הבניין שלוים, והדברים לא כתובים בבניין שלוים. בניין ציין. ובניין ציין לא נדרש לשאלה הזו, הוא לא מדבר על המציאות הזו. מה שבניין ציין רק אומר, מי שאכל לפקח נפשו ואחר כך הוא מרגיש טוב והוא אכל שיעור שלם, חייב קורס. הבניין ציין רואה בזה חידוש. אף על פי שבו ביום הוא כבר אכל, אז אולי הוא לא מעונה. אף על פי כן חייב קורס. בזדמנויות אחרות הסברתי את הדברים בפשטוס. השאלה של הבניין ציין לא דומה כלל לבניין שלוים. שני הבניינים מפוארים, שני בניינים גדולים. אבל הנידונים שונים בתכלס. השאלה של הבניין ציין, איך אנחנו מגדירים עינוי? האם מערב עד ערב זה שיעור בעינוי? ועינוי הוא עניין מצטבר שאנחנו מקיימים רק בסוף היום. מי שצם יממה שלמה הוא מעונה בסויפוי של צוין. אנחנו מצווים להתענות כל היום כדי לגמור את היום בעינוי, וערב עד ערב זה הגדרת העינוי או שמה לא? כל רגע שאדם מונע אכיל את אשתי הנביר ושי מצווה צוין, זה עינוי, זה חץ של עינוי. וכל שעה שאדם יכול היה לאכול ואיננו אוכל בגלל הצום, זה עינוי. מערב עד ערב זה רק השיעור, כמו בסיאס מלוכה, כמו בסיאס מלוכה. מערב עד ערב אתה צריך לשבות במלוכה, מערב עד ערב אתה אסור לך לבטל עינוי. מהו העינוי? מניעת אכילה, זה העינוי. שואל המשך, מדור הדלת, חלק הראשון, סימן חוף, מביא את הבניין ציין, והוא תמה על עצם השאלה שלו. והשואל המשך, ובעצם שהוא נתן זנטורן בפשטות, ברור שכל רגע של מניעת אכילה זה עינוי. ערב עד ערב זה רק חשוב כמה זמן אנחנו צריכים להתענות. אז הבניין סיר לא מדבר בכלל, הוא לא מזכיר מצב שבו הוא צריך לאכול חוצה שיהיה כדי לפקח נפשו ובמקום לאכול חוצה שהוא אוכל שהוא שלם. לא מסברו לכאן, לא מחדש דבר, הוא רק מצטט את הבניין סיר, אבל הוא מצטט דברים שונים. ולכן אני חושב, או שיש תורסת פורס, או פינטס קורמוס, אם המשנה ברורה היה מכוון לחדש חידוש כל כך גדול, היה מדגיש אותו. אבל מה שכתוב בביאלוכה, מה שכתוב זה דברים מפורשים. מי שדאי לו בחוצי שיר ואחר שיר ושלם חייב קורס, והחידוש הוא עצום וגדול, שאפשר לחייב את הקורס על פוקס מחסרת. הרי החצי הראשון שאכל מכזרת, הוא היה מחויב לכל. הוא היה מחויב, לא רק מצווה לחיוב, כדי לפקח נפשו. השלושת החידושים האלה, המחנה חיים, מי שאכל בעצם יום הכיפורים, אבל הוא אכל הרבה חוצוי שיר עד שהוא סבח, שהוא חייב קורס, הבניין שלוימה, חוצה שיר לפני שצץ גרום. חוצה כזה, וזה אחר צץ גרום, טוב דרכי לספרס חייב קורס, והביא הלוכת. הביאלוך מדבר על חוצי כזה וסבקי אכנף שוי וחצי מסף שכבר לא היה בו צורך לפיקוע אכנף שחי הקורס שלושת החידושים הנעל כולם מושתתים על הגדרה מסוימת שלא מדובר ביצה אכיל מדובר בחצי של עינוי שהאכילה משמשת בו רק אמצעי ואני הזדהיתי מתוך שתי סוגיות בגמור המסקלה מתבקשת היא שונה לא מדובר בגדר מחודש שאין לו אך ורע. מדובר באיסר אכילה. איסר אכילה שאתנו נותנת בלשון עינוי רק כדי ללמד שיעור. שיעור שהוא שיעור של עינוי. כן ללך החומן, דבור חמיאס ודעת החומן, בוצר ברוך עליו. אז אלה דברים קצרים בלונדס. ומכאן ואילך אני רוצה קצת לדבר בכמה שאלות הלכתיות. מה שאמרתי עד עכשיו לא מופיע. רק באוטו בדרך לכאן המלכתי בדעתי שאני רוצה לתת קצת עיון גם כן וקצת לומדס בסוגיה הזו עכשיו כמה שאלות חלקן מצערות שכתבתי עליהן במשך השנים כי אחרי 15 שנה שאנחנו אומרים שיעורים כל שנה על יום הכיפורים אני מחפש נושאים חדשים שעדיין לא עסקנו בהם יש פה יהודים שזוכים את כל השיעורים במשך 15 שנה ולכן אני צריך תמיד להביא חדושס 12 שנה כיוון דה איפלה גיפליק, שיהיה 15 בעיזה השם, בשמחה ובצוב לאיבר. אז אבוי שי, לפני שנה אני זוכר שנשאלתי, אדם שסובל ממצב בריאותי, יש לו בעיה בנוזלי הגוף, הוא קם בבוקר, הוא לא יכול לפתוח עיניים, הוא לא יכול לפתוח את הפה, הוא לא יכול לדבר מילה, עד שהוא שוטף את הפנים, משום שאין לו מספיק רוק, ונוזלים ודמעות ו... מצב בריאותי מסוים הוא לא יכול להתפלל אם הוא לא ישתוף את פיו האם הוא יכול לשתוף את פיו יום כיפר בבוקר כדי שיוכל להתפלל כדי שיוכל לדבר אחרת הוא ממש לא יכול לתפקד אז המחבר כותב בסימנטוב ריש יוד גימל סיב דלת מישהו איסטנס ואין דעתו אם יושב הסולובת שיקנה הכפונות במים מודל וקונטס קם הייתי רוצה לראות משנה ברורה אם אפשר חלק בו במשנה ברורה הרמה כותב שנוהגים להכניר והמרמה כותב שהמינק להכניר אפילו בדובו שיש בו קצת רפואה נהגו בזה להכניר ואפילו ברחיץ הסניים שקצת רפואה נהגו להכניר ועושה לרחוץ פיו ביון הכיפורים מדיקדוק בלשנו של הרמה הוא מאוד ברור לשטוף את הפנים נהגו להכניר, אבל לשטוף את הפה אוסו לרחוץ פיו. כאן זה לא רק מנהג, אוסו לרחוץ פיו. מי שברור סיכות יהודה ערב, מסביר שזה חשש, שמה יבלה. ולכן יש איסור גמור לשטוף את פיו. אז לכל זה בנידון נידן, לשטוף את פניו, יש מקום להכיר. אפילו לשטוף את זלמון, נהגו להכניר, אפילו בחיצוניים שיש בו קצת רפואה. אבל בנידון נידן זה לא רק קצת רפואה. מן הסתם יש מקום להקל בנידון נידן ברחיצת פניו אבל רחיצה סביר והרמ"א כותב שזה איסור מה טעם האיסור? המשנה ברורה כותב שמא יבלה המטה אפרים כותב חידוש עצום אסור לרחוץ את פיו משום איסור רחיצה איסור רחיצה כנראה מדבר המשנה ברורה שאין איסור רחיצה בתוך הלל הפה איזה רחיץ הזה? מה זה עניין הרחיץ? אדם מתרחץ, מתקלח את האור, את החלק החיצוני של גופו בתוך חלל הפה. זה הגדרה אחרת, זה לא איסור רחיץ, זה איזה שפיר. כך משמע המשנה ברורה, כי המשנה ברורה כותב מה כל האיסור לרחוץ את פיו שמה יבלע. למה לא כותב מצד איסור רחיץ? אינני בטוח, משום שבפיו זו הלכה בתנאי עצמה, זה לא רק מנהג. אוסו לרחוץ פיו ביום הכיפורים. האיסור הזה לא מופיע פעם נוספת בהלכת יום הכיפורים. אז הרמ"א כותב את ההלכה על המחבר שמדבר על איסטנס, אבל הכל הכוונס הרמ"א לא רק באיסטנס, אלא לא רק שאסור לאכול ולשתות, אסור לרחוץ את פיו. ולמה אסור לרחוץ את פיו? שמי יבלע. אם תמצא לו מי שיש איסור רחיצה, אז האיסור הרבה יותר חמור. אז זה חמש השינויים. שמי יבלע זה רק חשש, זה לא איסור מדבר חזל. מנסם זה איסור שקשור רשוינם או אחרוינם. הלו, אם תמצא לו מי שיש איסור רחיצה, אז איסור הרבה יותר חמור. אסור לרחוץ את פיו כזה חמש שנים, נכל כל רשוינם זה דיורייזו דרבונון. ולכן אני חושב שהמת הפריים הוא חידוש. אין איסור רחיצה אלא מה שאנחנו קוראים לרחיצה. אדם מתקלח, אדם שוטף את גופו בסבון, אבל בתוך הלל הפה אין איסור רחיצה. כל האיסור שם הוא יבלע. אבל בכל אופן, אפילו לפי שזה מה הפריים. ורחיצת תענוג היא שנאסרה, רחיצת רפואה לא נאסרה. רפואה קצת, הרמ"א כותב, נהגו להחמיר, רק מנהג, ורק משום זה רפואה קצת. רחיצת רפואה מותרת לכתחילה, אפילו מי שרגליו יגעות, כי הוא בא מן הדרך, כתוב שמותר לו לרחוץ את רגליו. אז בנידון דידן, מצד עשר רחיצה אין לאסור. מצד שם הוא יבלע, אם הוא פוסל את המים, הוא פוסל את טעמם, יש לו עקר. וכך כותב את שבינרוב, בדויבב משור. בנידון שלו, שלא בדיוק כמו הנידון שלנו, גם הוא כותב שאם הוא פוסל את המים, שיהיה להם תאמר, אפשר להקל, כי אז כולה הילך מרשם יבלע, כאשר גם הם יבלע. לרוב הפויץ גם הם מוצא דיורייסב, אז איסור מחודש, שם יבלע, כאשר גם הם יבלע, זה רק חוץ אישי של איסור דרבון, שלא כדרך הכי לכולה היל, לא צריך להחמיר. כל הסוגיה של לפסול מים, זו סוגיה מאוד מורכבת. יש רבנים היום, ידיד נפשי הגאון הרב זילברשטיין כותב את זה תדיר בספר שלו, שכל מי שיש מסכון שצריך לאכול ולשתות, מי ששותה בשיעורים, שיפסול את המים. אני טוען שלא מצינו בפויסקים ומי שצריך לאכול או לשתות שצריך לפסול את האוכל או את השתייה כדי שלא יהיה ראוי למאכל. הלא זו ההלכה שכתובה ברמב״ם ובשולחן ערוך וברמ"א ובכל הפויסקים לדור ישראל, ולא מצינו מי שיחדש שצריך לפסול ולגרום שלא כדרך אכילה. ואני חושב שהסיבה מאוד פשוטה. כאשר פלוני צריך לאכול משום פיקוח נפש, אנחנו לא רוצים להכביד עליו ולגרום למצב שלא יאכל. הלו, צריך קצת מסירת נפש לכל דברים שאינם ראויים למאכל, דברים מרים או דברים חריפים. אז מטבע הדברים האדם ימעד באכילה. ואם מדובר במצב של פיקוח נפש, אין אנחנו רוצים, אנחנו רוצים שלא יאכל כשיעור, אבל אנחנו לא רוצים שירתה ולא יאכל, אנחנו רוצים לפקח את הנפש. ומשום כך לא מצינו ביחד הפויסקים לדרסיים שחודש יש בסכונה שצריך לאכול ולשתות, חייב לפסול את האכילה והשתייה באופן שלא יורים למחל. לא מצינו. בכלל הטענה שלא מצינו היא טענה גדולה. צריך סברה וצריך לדעת מתי זו טענה, אבל כך נראה לי סייק. ולכן אני פוסק שמי שצריך לאכול או לשתות כדי לפקח נפשו איננו מצווה לאכול לפסול את האכילה ושתייה. לא מצינו כך בשכנות ובלו ובכל הפרסים לא עושים. אבל מי שלוקח תרופות, הוא צריך לשתות קצת מים כדי לבלוע את הכדור, הוא כן מצווה לפסול את המים, כי המים לא אמורים ליישב את דעתו. אין עוד צורך במים, וגם אין חשש גדול שמא לא ישתה מספיק. הוא לא אמור לשתות הרבה. הוא אמור לשתות טיפה רק כדי לבלוע את הכדור. והמים, אין בהם פיקוח נפש באופן ישיר, הם רק נועדים להקל עליו ולאפשר לו לבלוע את הכדור. שם הוא כן צריך לסור את המים. לסור את המים יש בערב דרכים. אפשר במקלימון, זה לא צריך להיות נורא, לא צריך לגרום לו הקאות, צריך להיות בדעת שאיננו ראוי לשקיעה. אז כאשר המים הם רק אמצעי לבלוע כדור וכדומה, אז יש מקום לטעון מעיקר הדין שצריך לסור את המים. כאשר המים נועדו כדי ליישב דעת, או כמו בהרבה מקרים, כשיש חשש התייבשות עם בהיריון או בחולים שונים, אז לא מצינו בדברי הפויסקים שהוא צריך לסור את המים. והטעם לדעתי מאוד פשוט, משום שחוששים אנחנו, אם המים לא יהיו ראויים לשתייה, אז הוא לא ישתה. הוא רק ישתה כשהוא מרגיש שהוא הולך למות, ולפעמים זה לא מספיק. זה לא מספיק שהוא ישתה כשהוא מרגיש שהוא הולך להתעלם. הוא צריך לשתות לשירום, הוא צריך לשתות לשירום, ולכן לא מצינו שצריך לסור את המים, כך נראה עיקר אני עזק. שאלה שנשאלתי הרבה פעמים, וזו שאלה עצובה. ברוך השם, בזמננו יש תוחלת חיים ארוכה יותר מאשר לפני הרבה שנים. יש בקרבנו יותר זקנים, אנשים מבוגרים, ברוך השם. תפרס בונם אבויסון. אבל משום ההתפתחות הזו יש גם יותר חולים זקנים שסובלים ממחלת אלצהיימרס. שהביטוי הראשון שלה בדרך כלל זה שכחה, שכחה קשה. ונשאלתי הרבה פעמים אנשים שיש להם הורים שסובלים מאלצהיימרס. לפעמים הם אנשים נבונים שמבינים כל עניין שאפשר לדבר איתם, אבל הם שוכחים. לפעמים זו פגיעה מאוד קשה. אנשים שוכחים שזה יום כיפור, גם אם יאמרו להם שזה יום כיפור, 5 דקות אחר כך הם ישכחו. הם יגשו לפרשדר והם יוכלו וישתו. באיזו מידה ילדים חייבים לשבת כל יום כולו אצל ההורים כדי להזכיר להם כל הזמן שזה יום כיפור ואסור לאכול ולשתות? אז ודאי שזה מידס חסידס לעשות כך. ואם אפשר, אפשר לזכור אדם פיליפיני, נוכרי, כדי שהילדים יוכלו להתפלל וללכת לבית הכנסת, אז מידס חסידס ודאי שיש. אני סבור שמעיקר הדין, אדם לא חייב לשבת כל יום כולו ליד הורה כדי למנוע ממנו אכילה בשביל יום כיפורים. אף על פי שאני נותן לומר שאדם שסובל ממחלת אלצהיימרס, לפחות בשלב הראשוני, כאשר הביטוי העיקרי הוא שכחה, ואין פגיעה בעצם החשיבה, לדעתי אין דינוי כשויתו, חייב בכל המצוות שביצענו. חזר בחגיגי רב ג' עומד בייס הגדירו סימוני שויטו. נתנו 3 דוגמאות. המקריה כסוסוי, הלן בבייס הקרוס, והיוצא יחידי בלילה. יש איזשהו צד השובה, מכנה משותף בין 3 אלה, שהוא לא נחרד או נרתע מן הנזק והסכנה. מקריה כסוסוי, הוא לא נרתע מן הנזק, מאבד ממונו. הוא גם לא נרתע מנזקי גופו או נפשו, יוצא יחידי בלילה ולמבה בייס הקרוס. זה המאפיין של 3 הסימנים. הרמבה בפרק טס, הלוך הטס מהלכה סיידס, הרמבה נותן סימנים אחרים, וזה מאוד מעניין. מאוד מעניין מה מקורו של הרמבה, ולא ברור. הרמבה כותב, מי שמהלך ערום, לא מכבד את עצמו, אין לו בושה, משבר קלן, זה דומה למקרי הכסוסוי, וזוירק אבונים, לא מבור בדברי רמב"ם, זוירק אבונים, על מי? באוויר? על אחרים? אז הרמב"ם מחודש, במקום אותם 3 הסימנים שמצינו בחגיגי דף ג' שמקורם בתוספתא במסכת תומס, הרמב״ם נותן מאפיינים אחרים, זוירק אבונים, משבר קלם, המהלך אורום. הרמב״ם מוסיף לגבי הלכה סיידס, יש מחלוקת גדולה בין האחרונים, האם זה דין מסוים בהלכה סיידס, או דין בגדר הכללי של שויטר. אבל הרמב״ם מוסיף, כל מי שנטרפו דעתו ונמצאת דעתו משובשת תמיד מדובר מן הדבורים, אף על פי שמדבר בשויטר כעניין בשאר הדבורים, הרי זה פוסל אידס, ובכלל השויטר מיחושב. יש כאן הגדרה כללית במקום סימנים מוגדרים שמצינו בית הספר בגמור ברמב״ם, יש הגדרה כללית. מי שניטרופו דעתו ונמצאת דעתו משובשת בדובר מן הדבורים, אפרופי שהוא שואל המשב כעניין בשער הדבורים. אדם שסובל בשכחה, שכחה בלבד, אפילו שכחה מופלגת, האם זה בכלל ניטרופו דעתו ונמצא דעתו משובשת בדובר מן הדבורים? זו שאלה מעניינת, אין לי עליה תשובה ברורה. אבל נטי אסלבי לא, זה לא טירוף הדעת, זה לא דעת משובשת לדובר מן הדבורים. ולכן נטי אסלבי, שאנשים האלה חייבים במצווס, אין דינום כדין שויטה, כשרם לאידוס. זה רק יהיה בעיה בקשר לאידוס, כי הדבר הראשון שנדרש מעט זה לזכור. אבל האנשים האלה לפעמים זוכרים היטב מה שקרה לפני 20 שנה. הם שוכחים מה שהיה לפני 5 דקות. אני לצערי זוכר היטב מה שלמדתי לפני 30 שנה וששכחתי מה שלמדתי היום בבוקר. לא בטוח שזה חלילה קשור לאלצהיימר. זה בעיה כללית. אבל הכל פונים רבו ישראל. אני סבור שאנשים האלה כשאלם לאידוס, כמובן רק על ידי בדיקה שהוא זוכר היטב. זה יהיה היחדים שהוא נאמן להעיד מה שהוא ראה. זה היה לפני 20 שנה, אבל הוא לא נאמן להעיד מה שהוא ראה לפני 10 דקות. ויאפר פי כן אני סבור שהבנים לא חייבים לשבת כל היום ליד ההורים במצבים כאלה. מדוע? אין עודם חייב לבאז בזוין רעב על המצווס. כך עוד דבר המור בסמטרופה שנובוב סיפה לך. במין חזור של חומש ברשס, סמן למטס, כתבת עריכות גדולה, וזה מאוד חביב עליי מה שכתבתי שם. האם יש איזשהו כלל במידת הצער או מידת התורח שאדם צריך להצטער ולתרוח כדי לקיים מצווה? כשמדובר בהוצאות ממון, קל לכתוב הגדרות. הגדרות באחוזים. חוימש מנחוסוב, מייצר כסופים. בהוצאות ממון מצינו הגדרות בחזל. איך אפשר להגדיר תרחה? איך אפשר להגדיר תרחה? כמה תרחה אדם צריך לתרוח כדי לקיים מצווה? כמה צער הוא צריך לצער כדי לקיים מצווה? ובכל זאת, בסימן המתס, זו מחזור של ברשס, ניקטתי מקורות רבים, מקורות רבים וחשובים. לדון לכאן או לכאן, שאדם יימנע מללכת לבית הכנסת, לנהל אורח חיים רגיל, שיצטרך כל היום כולו רק לשבת במקום אחד ליד ההורים, זה מן הסתם צרך ומופלגת, שאדם לא צריך לתרוח כדי לקיים מצווה. החיוב להפרוש מייסור, ממה הוא נובע, נחלקו הכהן, עם הארגוס או מורחי הכרחי יחס המסר. בשני המקרים זה רק מצס עשי, זה לא להב. זה לא להב, זה מצס עשי. לכן אני סבור שאדם לא צריך לתרוח תרחה מופלגת כדי לקיים את מצס עטוי כוחו, או מצס הארגוס, ובפרט כאשר אותו פלוני עובר בעביר באוינס גמור, זה אפילו לא שויקי, כי זה אוינס. אוינס איננו בר אוינשן. אוינס זה לא איסור. לא יצפינן לידי ידיים. אסור לספוט לידי ידיים. אבל אין בייז מצו בנאפישן. זה מצס כיבוד האב. זה ודאי מידס חסיץ. ודאי מידס חסיץ. ודאי דבר ראוי. ודאי דבר ראוי. אבל מי יקר הדין? אם פלוני, חולה האלצהיימר, זה יאכל, זה אפילו לא שייגי, זה אוינס. זה אוינס של מחלה. הוא לא בעונשין. אין מצווה כחוכה להפריש את האוינס, גם לא הארוס. ולכן אני סבור שמכיוון שמדובר במידס חסידס, אדם לא צריך לשבת כל היום כדי להפריש אנשים כאלה מלאכור ביום הכיפורים, וזו שאלה שנשאלתי פעמים רבות. שאלה טובה. אני לא אמרתי שאסור לו. השאלה היא אם הוא חייב מצד גודל הטרחה. אני לא חושב שהוא פטור ממצווה אחרת. איזה מצווה? הוא יכול להתפלל גם בבית. אנחנו לא פוצרים אותו ממצווה אחרת. הוא יכול לקיים מצווה. השאלה היא, האם זה לא מעבר לגבול הטרחה שאדם צריך לתרוח כדי לקיים מצווה ססי? הלא ברור כשמש יש מצווה סטריחוכה. מצווה סטריחוכה זה גם בבעלי עבירת במצר. אז האם אדם צריך לשבת כל היום בסביבתם של עבר עבירת? יש חנות שמוכרת צייפה בעיר. האם בעיקר הדין אפשר לחייב אותו כל היום כולו לעמוד באותו מקום ולמחות? פשיטה שלו. אז כך נעל אני הודעתי בשאלה הזו. אז נסערכו הדבורים, וכפי שאני אומר הרבה פעמים, יויסה ממש אמרתי לפניכם כל סוף כאן, בפרט שהקדשנו את החלק הראשון של שיעור לשמוס קצת למדני על כל גדר סון יום הכיפורים, אז היום עסקנו גם בהלכה פסוקה בשתי שאלות, וגם קצת בלומדס של מצווס יום הכיפורים, אולי רק דברים קצרים מאוד שגם בהם כתבנו כאן ובזדמנויות רבות אחרות. כפי שאמרתי, יצאתי מבית ההוראה כדי להגיע לשיעור. אחת ההלכות שנראים בעיניים מאוד ברורות, אף כפי שלא מצינו בדברי הפויסקים. אדם שעבר ניתוח, מה דינו לגבי צום יום הכיפורים? לא מצינו התייחסות בדברי הפויסקים, אדם שעבר ניתוח, האם הוא יכול לצום או לא. אז אפשר לומר, דינו כדי נחולה, מה שיאמר הרופא, תלוי במצבו, אבל אני חושב שיש הלכה מוגדרת. יש דין של יולדת, זאת אומרת, תוך פלש יוד חס זה דין היכולה ביום הכיפורים, תוך פלש יוד זין זה דין יולדת, וביולדת חזל קבעו מסמרות. גימל יומם, לא יתסענה כלל, זה לשון של שופנוח. מגימל עד זין, אם אמרה צריך אני, אז יכולה לאכול. אחרי שבו יומים דינה ככל אדם. ואני סובר שההלכה הזו תקפה גם לגבי ניתוח. מי שבא ניתוח פנימי עם הרדמה כללית, זה אירוע טראומטי לגוף, לפחות כמו לידת. ולכן אני סבור שמי שבא ניתוח, לא אבסס, לא הוצאת מוגלה מפצע. ניתוח עם הרדמה, ניתוח פנימי, דינו כמו ילדת. שלושה יומים לא יתנה כלל. ג' עד זין, תלוי אם הוא אומר צורך אני. אחרי זין, זה כבר תלוי למצבו הכללי, לפי הכרעת הרופאים. לא מצינו הלכה זו בפויסקים, משום שבימי קדם לא היו ניתוחים פנימיים עם ההרדמה. אבל כפי שאני זוכר שתי מקורות בשס, שחזר מדברים על ניתוחים די רציניים. בסן עדן דף חוף א', חזר מדברים על החיולויס של בייס דוד, שכולם היו ניטולי תחול וחקוקי כפות רגליים. חיולו שבייס דוד, כדי שיוכלו להילחם ולרוץ, היו מנתחים אותם ומוציאים את התחול שלהם, והיו מסירים את הבשר והעצבים וכפות רגליהם. כך כתוב בסן חוף א'. אני חושב שהיום ניתוח כזה על כף הרגל, מן הסתם ידרש הרדמה כללית, ואני לא יודע אם אפשר לעשות ניתוחים כאלה היום. גם הסרת התחול זה ניתוח פנימי, שמן הסתם יצאו רק עם הרדמה כללית. סנדן דף למד ג' למדנו שפורו וחזירה לא היו יוצאים אל אקסנדיה של מצרים עד שיהיו מסירים את הרחם שלהם. זה ניתוח להסרת הרחם. שם חזר מדברים על בהמות ולא על בני אדם. אבל משתי הסוגיות האלה משמע שגם בימי חזר היו מקומות שהכירורגיה הייתה מאוד מאוד מתקדמת, אף הוא פיקן. בדברי הפריצקון אנחנו לא מוצאים דיונים בתחומים האלה, אז כנראה שזה היה נדיר מאוד. אבל אני הזייתי דין ניתוח פנימי עם הרדמה כדין יולדס. כך נראה לכוי. ביולדס יש מחלוקת בין שוק נוח הרב לבין הבור פרנקו. שלושה יומים ראשונים, האם שיעורים או אכילה רגילה. הבור פרנקו אומר, גם המיולדת אומרת, אינני צריכה, היא צריכה לאכול רגיל, לא שיעורים. שכנוך הרב אומר לשיעורים. המשנה ברורה בשער הציון מכריע את המורבור פרנקל, לא לשיעורים, אפילו מיילדת אומרת, אינני צריכה שתאכל כרגיל. אני סבור שלגבי ילדת היום יש מקום לצעוק לשיעורים, כשאתה שכנוך הרב. משום שהיום לפעמים יולדת ביום השלישי אחרי הלידה, כבר שולחים אותה הביתה, לא מסתובבת בבית, לפעמים היא תצא לכמו בעגלה כבר, ההתייחסות ליולדת קצת השתנתה. ולכן אני סבור שמכיוון שכשאוכלים ושותים לשיעורים, בסופו של דבר אפשר לקבל מזון ושתייה בכמות ניכרת ומספקת. אז אם היולדת מגישה טוב והיא אומרת איני צריכו, אף אחד בעולם לא יכול לקרוא את השולחן אורך. אין מקום להחמיע נגד סיב מוברס בשולחן אורך. אז ודאי שתאכל ותשתה, אבל השאלה לשיעורים או בלי שיעורים, אני סבור שאם היא מגישה טוב היא יכולה להסתפק בשיעורים כשיט השולחן אורך הרב, ולא כשיט הסבוך פרנקל והשעה הציון. אז נגענו בכמה וכמה הלכות, חלקן טובות, שיהיו לנו הרבה שאלות של יוגס ומעט שאלות של חוילים. אז מוררוס יהיה להם הרבה עבודה, אבל שנהיה עסוקים כל הזמן עם שאלות של יוגס ומניקויס, גם בתחום הזה יש הרבה שאלות, ושנהיה עסוקים פחות עם שאלות של חוילים. אז עסקנו קצת בהלכס הפסיקתם וקצת בשעשוע של תוירה בחדנס ובשמייצב, אבל אי אפשר שלא לעסוק גם קצת בחשבון הנפש. הזדמנות אחרונה שיש לנו לפני היום הקודש והנוילו, יום שאין כמותו בשנה כולה, יום של רחמים רובים, של דין ורחמים. חזר אומרים במדש שהקודש ברוך הוא שמח ביום הכיפורי. החזר נותנים משל, אדם שאגוז הוא פרי נפל מידו לתוך הכינופת, הוא רעב, הוא מרים את הפרי הזה ושוטף אותו שוב ושוב כדי לנקות אותו. הקדוש ברוך הוא כבקור עשוי אדווי לוקח כל נשומר ונשומר וממרק אותו ושוטף אותו ומנקה אותו. ואהבו ובכם לו כאילו יתאח פה יצבנו יסמס קיום ושוב רואים את דארכו יצבנו. כאשר אנחנו חוזרים בתשובה ביום מכיפורים, אנחנו גם קורמים כביוכל שמחה לקודש ברוך. הקודש ברוך הוא שמח למחויל אבוינו יסיים של ישראל. וכי אפשר לדמיין ולתאר שמחה יותר גדולה וזכות יותר גדולה מלשמח את הקודש ברוך הוא. ישמח השם במעשה. הקודש ברוך הוא שמח למחויל אבוינו יסיים של ישראל. כאשר אנחנו חוזרים בתשובה, לא רק לעצמנו, אנחנו מיטיבים. לא רק כדי להינצל ממידת הדין הנוראה, לא רק כדי לזכות לבון החיים ומזוינם. יש בזה פנימיות של עבודת השם באופן הנשגב ביותר. חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא שמח למחול לבונסיהם של ישראל. כמו אמא שמנקה את התינוק שלה באהב ובחם לו, הקודש ברוך הוא מנקה כל נפש, כל נפש יהודי, כל נשום גדי ידי שנשום ולא בסלים, כל נשום מבפני עצמו זוכה לתשומת לב. הקודש ברוך הוא מנקה אותו. כאשר אדם חוזר בתשובה ביום הכיפורים הוא גורם שמחה ליועצה ברשס ובינו של השמיים. אז יש לזה לא רק דאגה לעצמנו, לא רק מצרס עשי, אלא אבוידס אלקים נשגבה ביותר. אנחנו מסמכים את הקודש ברוך הוא כאשר הקודש ברוך הוא מנקט כל אחד ואחד מנחת ומן האבוים. כדומני שאין אין הרגש רוחני נעלה מזה. מתשובה ביום הכיפורים, ביום הזה הקודש ברוך הוא מצפה וכאילו מתחנן, תעזרו בתשובה. תנו לי את השמחה לנקות את נפשו יסכן מכל חטא, מכל פגם ומכל אובוין. וכמה צריך לנצל את הימים האלה לחש בנפש, לתשובה ולשיב רואין לאיב. אמרתי אלף פעמים, הסגולה העיקרית זה שיב רואין לאיב. שיב רואין לאיב זה הסגולה העיקרית בימי הדין והרח. יש סיפור שאני מספר בכל שנה ושנה. אני מספר את הסיפור הזה הרבה פעמים כי אני זוכר כמה התרגשתי כששמעתי את הסיפור הזה מיהודי ששמע את זה מאדם שהיה נוכח באותו מעמד. לפני יותר מ-100 שנים גדול הליטר ביניהם רב שימש קוף ובחיים אויזם שלחו אחד מהרבנים הצעירים בליטר שהעילוי גדול ונועם גדול ואיש השקוילס להיות רב בניו יורק בארצות הברית, ובינקב יויסף היה שם. הוא הגיע לארצות הברית בתקוות גדולות. היה זמן קצר בניו יורק, בניו יורק באותם הימים לפני 120 שנה היה קצת שונה מהעיר הזו היום. המצב של יידישקייט היה ירוד עד למאוד. הוא הגיע לארצות הברית, נחל אכזבות קשות בזה אחרי זה, עד כדי שסכנת מוות רחפה, היו אנשים ששכרו רוצחים שיהרגו אותו, עד כדי כך. בתקופה קצרה הוא נשבר בגופו ובנפשו, הוא קיבל אירוע מוחי, היה משותק ונפטר בכל ציון. בשעה ושוב האחרונה לימי חייו, היה חולה מאוד, הוא גם סבר משכחה. במקרה היום דיברנו קצת משאלות הלכתיות שקשורים לשכחה. שם ושוב העלו אותו על כיסא גלגלים לרנקוידס, והוא התחיל לדרוש, וכדרכם של גדוי לאירופה, גדוי לליט, הוא הכין פלפול גדול עם 10 קושות ו-20 תירוצים. כך נהגו רבנים בימי קדם. הוא התחיל לומר את הדרוש שלו, אחרי דקות ספורות הוא נעלם דום, הפסיק לדבר והתחיל להתייפח בבכי. ואמר, רבוי סי, אני מתבייש לומר לכם, הכנתי דרשה גדולה, כמו בשנים הקודמות ושכחתי את הכל, אני לא זוכר שום דבר. הדף מונח לפניי, אני לא זוכר שום דבר, שכחתי את כל הדרושים, אין לי מה לומר לכם. אבל אני אגיד לכם משהו שהרגע עלה בדעתי, כך אמר רבי ינקל יוסף. והוא ציטט את הגמור בסייטה דף למטס. סוף מסכת הסייטה, כאשר חזר מדברים על שבחום של חכומים, אומרים שם חזל, משמס רבי בוטלו הנובה. אומר רבי יוסף, לא יתיסני הנובה, לא יכול להיות בוטלו הנובה, הוא יקענו. יש כזה עונב גדול כמוני, לא יכול להיות שפות לנו. אז לפי פשוטם של דברים, צורכים. בהזדמנות אחרת אולי נסביר פשוטו משל דבר. יש אדם שהוא יודע שהוא עונב, הוא עדיין האנבטן הכי גדול בעולם. יש איך את תמצא כזה, זה לא נסתר. כאשר אנחנו מבינים את אומקם של המידס, יבין אדם שזה לא סגיר, זה לא פרח. אז אבי איסוף אומר, לא יתיסני הנובה, לא בוט לנובה, הוא יקענו. אבל אבי איסוף מארצות הברית, השם שלו היה אבי איסוף, אבי ינקל יוסף. הוא אמר פילוש, זה לא פשט, זה לא דרש, אבל זה מוסר. הוא אמר כך, אבי איסוף בעת זקנותו שכח את כל תלמודו. אביי ורוב תלמידיו במרחבי השס היו מזכירים לו דברים שהם שמעו ממנו. רבי יוסף גם היה סגי נוהר, כמבואה בהרבה מקומות בשעס. בסוכן קופטה זבוב עומד על, עומד בייז, וקידוש נדף למד אלף. אמר רבי ינקל יוסף, רבי יוסף אומר, איך יכול להיות שבוט לנובה, כל זמן שאני קיים, תסתכלו עליי, לא יבוט לנובה. הייתי גדול הדור, היה לי כבוד, היה לי תהילה. כולם היו תלמידיי. ואיך אני נראה היום? תלמידיי הצעירים כל הזמן מלמדים אותי תורה שאני לימדתי אותם, וסגי נוהר אני אומר רבי יוסף, לא הייתי שנענו כל זמן שאני פה, לא יכול להיות שבוט לנו. וינקל יוסף ישב על אורן קוידיש ומירר בבכי הוא יקענו, תסתכלו עליי וזה הדרוש, זה המשכון את הראש שלי, תסתכלו עליי וזה זה יספיק לכם. תזכרו איך הייתי נראה לפני שנה ואיך אני עומד לפניכם היום. לא יתיסני הנובה, הוא יתענו. כל אחד יכול להפעיל קצת את דמיונו. לא צריכים לראות בעיני הבשר, אפשר לראות גם בעיני הרוח. וזה הכל האודו. מהו אדם? מהו אדם? כחלון יוד. כאבק פורח, כציץ נובל. כל העולם הזה הוא כאבק פורח. כל העולם הזה הוא רק פרוזדור. עד כנת צריכו בפרוזדור כדי שתקול לזה פרקליף. מהו אדם? כל אדם בסיימיו רודף, רודף כסף, רודף כבוד, רודף אחרים, רודף את עצמו. אין לנו זמן לחשוב, אין לנו זמן להתבונן, אין לנו זמן לדאוג לדברים שהם באמת חשובים, דברים שהם נצח נצחים. אנחנו עודפים כל חיינו אחרי עולם הזה. אנחנו עוסקים כל הזמן בפרוזדור, במקום לעשות קצת יותר על הצעקלים, מה זה הפרוזדור הזה? ימי שנושא אנשים משונו, והם בגבור לשמוע אליהם שונו, אבל בסוף הדרך, ביום האחרון, זה תמיד היה קצר מדי. זה תמיד נראה קצר מדי. אנשים צעירים חושבים שיש להם כל כך הרבה זמן, לאף אחד אין הרבה זמן. עד כאן עצמכו בפרוסדור כדי שתכונס לטראקלט. מה שחשוב זה רק הטראקלט. טוב ומצווה זה מה אתם טועים, זה הדבר היחיד שהוא איננו כחלום יאום. כל השאר הוא הבל הבולי, כחלום יאום הוא כאבק פורח. כך צריך להרגיש כאשר מתקרבים ליום הכיפורים. הרבה פעמים אמרתי משל מאוד פשוט, כל המאורץ יכול להבין את זה. אדם מגיע לעירייה, הייתם פעם לעירייה לסדר תשלום מים או הנחה לארנונה או רישיון בנייה, בדרך כלל מאוד עסוק שם. אדם אתה מגיע לעירייה, מחלקת המים, ששחל איתו כנסי נוח, הוא פותח את זה פרוזדור ויושב שם. האיש הראשון שנתקל בו אומר לו, משוגנה, מה אתה עושה כאן? השתגעת לחלוטין, מה השתגעת? כאן אתה יושב על כנסי נוח, הוא אומר, אני עייף, בא לי לנוח קצת, הוא אומר, לך לחוף הים, בגינה, בבית, שם פה הוא לא יושבים בכנסי נוח, אתה משוגל לחלוטין. כל אחד רץ פה, אתה עושה פקק תנועה, צריכים לבוא, זה פרוזדור כאן. רבוי ישראל, כל העולם הזה הוא פרוזדור, כך אמרו חז"ל. בפרוזדור לא יושבים בכיסא נוח, בטרקלין, שם יש הרבה מקום לשבת בכיסא נוח, שם כולם יושבים בכיסא נוח. צדיקים יושבים באדריסטיין בראשיין ונהנים מזיו השכינה. שם בטרקלין, וכל אחד יש כיסא נוח, נהנה מהשמש. להבדיל אלף אלפיים ומיליון הבדלות, אנשים יושבים בחוף הים, נהנים בשמש. שום דבר לא מטריד אותם, בטרקלין. יש הרבה זמן, צדיקים יושבים ואתוסיין ורוסיין ונהן בזה לשכנה, בפרוזדור לא יושבים בכיסא נוח, רק משוגנו יושב בכיסא נוח בפרוזדור, בעולם הזה כל כולו פרוזדור, כאן אין זמן, כאן באים לסדר דברים, לא באים כאן ליהנות, כאן באים לסדר דברים, כאן באים לשלם, לשלם, משלמים מים, משלמים ארנונה, כאן צריך לשלם, נשים לשלם בזכות להיכנס לטרקלין, לשם כך באנו לכאן, זה לא מקום שיושבים. ואם לא יחשוב אמוס עי, אנחנו מתקרבים ליום הכיפור, אלה דברים פשוטים, לא חידשתי דבר וחוצי דור, אלה דברים פשוטים שכל אחד יודע, רק צריך קצת יותר לסבוננו זה. שבס עבור עלינו לטוי ושבס שוב ונאמר את הפסוקים, יודה שור קונאו לחבור עומדו, ישרול היודה, עמי לא יסבוינון, קצת התבוננות, קצת לעצור את מרוץ החיים, את שטף החיים, קצת לעצור, להתבונן, לחשוב ולנצל את הימים. כי נצטרך להמתין שנה תמימה עד שנזכה לעוד יום הכיפורים, ואף אחד לא יודע איפה הוא יהיה בשנה הבאה ביום הכיפורים, אף אחד בעולם לא יכול לדעת, לכן צריך לנצל את הימים. אני רוצה שנזכה כולנו עזוב את שוב שלנו חרב על הקדוש ברוך הוא לנצל את הפרוזדור לסדר את הדברים לשלם את כל החובות שיש לנו לשלם באנו לכאן לשלם הקדוש ברוך הוא יעזור לנו למען כבוד שמו שנצל כולנו לגמר שים את אויבם לשון את אויבם ומסוכם ושבהי שון הזו שנצל כולו וישוע במהרו ימינו אמן השיעור הבא